אחד הפסוקים הכי הכי מרכזיים זה הפסוק תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. ילד קטן, כאשר רק מתחיל לדבר, הפסוק הראשון שאבי מלמדו זה תורה ציווה לנו משה, הפסוק השני זה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הפסוק הראשון שבפרשת שמע. אז חשבתי שיהיה לנו נעים אם אנחנו נקדיש את השעה הקרובה, עד 11:30 אז מגיע הרב טויבר, שתדעו. הוא מגיע למקום אחר בקשה, לא תחשבו שהוא לא בא. בכל אופן, חשבתי שיהיה יפה אם אנחנו נעיין בפסוק המיוחד הזה, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. יש לי נכדים כהנה וכהנה כן ירבו, ואני כל פעם שבאים אליי הביתה, אני אוכל להם את המוח, אוכל את הראש, שיגידו את הפסוק תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, ומנסה לומר זה בצורה הכי מרתקת ומנגינות ומוזיקה וריקודים, העיקר שיכנס בהם הפסוק הזה. המקור זה הגמרא בסוכה דף מ"ב שהיא אומרת את זה, והרמב״ם, אולי אני אקרא אותו בפנים, הרמב״ם מביא את זה להלכה. רק תחשבו על הרצף של הדורות בעם ישראל, שהילדים בתקופתו של המלון, הילדים בתקופתו של הרמב״ם הם אמרו תורה ציווה, והילדים שלנו אומרים תורה ציווה, והרמב״ם הוא כבר באמצע הדרך ובשליש האחרון, יש הרבה תקופות לפניו, לאורך כל הדורות, זה הפסוק שהתגלגל בעם ישראל מאב לבן, בתור הפתיח של הקשר של הילד לתורה. אז מן הסתם זה פסוק שהוא חשוב ביותר. שומעים אותי בעזרת נשים? יפי, ברוכות הבאות כולן. טוב, אני קורא את הרמב״ם. הרמב״ם זה בספר היד החזקה שלו, שבשמו השני זה משנה תורה. ובהלכות תלמוד תורה, פרק א' על חביו, אני רק אבדוק ליתר ביטחון שחיביתי את הנייד, אם בכלל הוא נמצא עליי. פתרון הכי פשוט, הוא לא נמצא עליי, אז אין בעיה. טוב, אז אתם מכירים את היד החזקה של הרמב״ם, או משנה תורה. החלק הראשון של היד החזקה זה ספר מדע. אלון, אתה זוכר שלמדנו את זה בסרט ימי תשובה, תלכות תשובה. שלום אלון, אתה גם זוכר, למדנו את זה. וכך הוא כותב בהלכות תלמוד תורה, פרק א' הלכה ו', מאמתי אביו חייב ללמדו תורה משיתחיל לדבר. כלומר, משיתחיל לדבר, אז הוא לא מספר לו את כיפה אדומה ולא סינדרלה, עם כל הכבוד. כיפה אדומה נעזוב, אבל סינדרלה, נדמה לי שיש בזה איזה מסר חינוכי, כל לא כך זוכר בדיוק את הסיפור, אבל לא זה מה שהוא מתחיל עם הילדים שלו, אלא מלמדו תורה ציווה לנו משה, ופסוק ראשון מפרשת שמע. והמקור זה מאותה גמרא בברכות. בואו נחשוב מה יש בפסוק הזה. יש בו ארבע נקודות. הפסוק אומר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אז קודם כל צריך לראות שיש כאן הבחנה בין משה לבין יעקב. יש משהו שקיבלנו ממשה, ויש משהו שקיבלנו מיעקב. וכשאומרים יעקב, יעקב זה הסיכום של שלושת האבות. אז מן הסתם ההבחנה צריכה להיות בין משה לבין אברהם, יצחק ויעקב. כי יעקב זה הסך כל של מה שהעניקו לו הסבא, הרי הוא הכיר את הסבא, בוודאי את האבא, שהוא הכיר עוד יותר. הם בנו בו את שני הצדדים שיצרו יחד את המיזוג המיוחד, הם שני קצוות, חסד מצד אחד, גבורה מצד שני, והוא מאחד אותם במידת תפארת ואמת, וממזג בין שניהם. אז כשאומרים יעקב מול משה, זה לא רק יעקב, אלא אברהם יצחק יעקב. אז אנחנו נשתדל בעזרת, כמו שיכולתם לנחש, השפת אמת, או כמו שאתם אומרים, שפס אמס, וגם בעזרת הרב זצל באורות, שהם לא הולכים באותו כיוון, אלא קצת בכיוונים שונים, לראות ההבחנה מה קיבלנו בתורה, אותה תורה שציווה למשה, ומה קיבלנו מהמורשה של יעקב. מורשה, תורה ציווה למשה, מורשה, קהילת יעקב. אז מה קיבלנו מיעקב ומה קיבלנו ממשה, זאת הבחנה אחת. הבחנה שנייה זה מה יש מלפני מתן תורה לעומת מה שקורה אחרי מתן תורה. כלומר, לא רק בין יעקב לבין משה, אלא כל התקופה של 2,000 שנים, 2,000+ שנים, שהיו בין מי אדם הראשון ונוח, וכל אלה שקימו מצוות, כי צוו בפריה ורבייה, וצוו ומצוות אבר מן החי לא לאכול וכדומה, ומילה אצל אברהם וגיד אנשי אצל יעקב, מה ההבחנה בין המורשה של יעקב וכל הדורות לבין המורשה של משה? אז זה לא רק בקטע של ההבדל בין משה לבין יעקב, אלא ההבדל בתקופות, עד מתן תורה ואחרי מתן תורה, זה עולמות שונים. אז זה לא אותו דבר, שתי השאלות שאני שואל. שאלה ראשונה זה על ההבדל בין מה שמשה מעניק לנו ומה שאבות מעניקים שלנו, ושאלה שנייה, מה ההבדל בתקופות של העולם בין האלפיים שנים הראשונות של תוהו לאלפיים שנים המציאות של תורה, בין לפני מתן תורה לאחר מתן תורה. קצת יותר לחדד את השאלה, יכול מישהו לחשוב שזה שאנחנו מקיימים מצוות ברית מילה זה משום שאברהם צווה. זה שאנחנו לא אוכלים את גיד אנשי, זה משום שיעקב צווה, וזה כתוב בתורה. השאלה אם באמת זה מה שמחייב אותנו, אז זה יהיה הנקודה השנייה, אני מקווה שנזכור את הכל, בכל אופן כתבתי, אני מקווה שזה יעזור לי. והנקודה השלישית זה ההבדל בין ישראל לעמים, כי הדגש כאן זה תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, מה היחס אל הגר ומה היחס אל הגויים, ביחס לבחירת השם בהם, בנו. ביחס לקדושה, ביחס למעלה של ישראל לעומת אומות העולם, כי זה גם כתוב בפסוק הזה. והדבר הרביעי, מה היחס בין הכלל לבין הפרט? משום שיש כאלה שחושים שהתורה היא תורה אישית, פרטית, התקדמות אישית פרטית לעולם הבא שלו, למדור שלו. ומה הפסוק מלמדנו ביחס לקשר הנכון לתורה, האם זה באמת משהו פרטי שכל אחד עובד על המסלול האישי שלו, או שזה משהו כלל ישראלי, כשכמובן התשובה תהיה שזה יהיה כלל ישראלי, אני אראה איך זה כתוב בפסוק הזה. עכשיו, אני לא אומר שכשהילד בן שלוש צריך להעביר לו את כל מה שקטע אני אמרתי, או אפילו רק לשאול את השאלות, אני לא בטוח שיהיה לו מספיק יכולת להבין, הוא יעדיף לכל סוכריה ולברוח, אבל אנחנו מבינים שהפסוק הזה כולל בתוכו כל כך הרבה, שגם אם הוא רק יאמר אותו בעל פה, לאט לאט יגדל ויהיה חריף יותר וחד יותר, ויזכור את הפסוק הזה ולימד אותו לעומק כמו שאנחנו עושים עכשיו, כי זה יהיה הבייסיק, זה יהיה הבסיס לכל התפתחותו. בסדר חבר? עכשיו מי שיב לי את הכוס תה והמים זה אלון, ואני הזרעתי אתך מראש שאו שאני מחזיק מעמד או שאני מתייבש, אבל אני מעדיף להחזיק מעמד ולשתות את זה בסוכה. אז אם אני לא מתייבש, אני אשתה איזה בסוכה למטה, בסדר? נקווה שנגיע בשלום עד סוף השיעור. זה נכון שאפשר לשתות מחוץ לסוכה, אבל כתוב במשנה, במסכת סוכה, בפרק ב', שאם אדם יכול אפילו מים לא לשתות מחוץ לסוכה, הרי זה משובח. אז לא שאני עמדתי בזה בכל השבוע, אבל כשאני מסוגל לעמוד, אז אני מעדיף. אתה לא נפגע, נכון, אילון? צוב. אז בואו נתחיל בנקודה ראשונה, או בהקדמה לנקודה ראשונה. את הפסוקים האלה אומר משה רבנו, הרי זאת הברכה שברך משה את בני ישראל לפני מותו. אז איך פתאום זה הפך להיות תורה ציווה לנו משה? הרי אם משה אומר את הפסוקים, אז מי אומר את המשפט הזה תורה ציווה לנו משה? נכון חבר'ה? את השאלה הזאת שואל אור החיים הקדוש ותרגום נתן בן עוזיאל. רק שאצל תרגום נתן בן עוזיאל זה לא בנוי בצורה של שאלות ותשובות, זה לא פרשנות אלא ישר לתשובה, ישר לתרגום. והאור החיים הקדוש, אולי הוא לא ראה את התרגום הזה, את אותו פסוק, הוא מציג את זה כשאלה ומגיע לאותה תשובה, שאת הפסוק הזה אומרים ישראל. בואו נקרא את הרצף של הפסוקים שם ונבין, כלומר את הפסוק הזה ישראל אמרין, ככה מתרגם נתן בן עוזיאל. וזה מה שאמרנו שכבר ילד הקטן אומר את זה, אז זה מסתדר שישראל אומרים אותו, כי מדורי דורות ישראל אומרים. אז בפסוק לפני כן היה כתוב, והם תוקו לרגליך, כלומר משתחווים וקוראים לפניך, נכנסים תחת צילך, יישא מדברותיך, הם מקבלים את הגזרות שלך, את הדיברות שלך, והם אומרים, כלומר זה המשך ישיר לפסוק הקודם, פסוק ג' בא פסוק ד' ואומר, ישראל אומרים תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אז זה דיוק ראשון שחשוב שנדע, שמי שאומר את הפסוק הזה, זה לא, זה משה רבנו אומר אותו בתורה, אבל הוא מצטט את האמירה של ישראל. האמת היא שגם שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, לא משה המקור לפסוק הזה. משה מעלה אותו בתורה בפרשת ואתחנן, שבספר שאנחנו עושים עדיין עכשיו, בחומש מסיימים אותו מוחותיים. אבל מי שאומר את הפסוק הזה פעם שנה, זה בני יעקב שעומדים ליד מיטת אביהם, מיטה בתת ומיטה לצרנו גם בתף, ואומרים לנו שמע ישראל, תשמע יעקב, תשמע אבא שלנו, כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו לאחד, השם אלוקינו, השם אחד, ואלה שני הפסוקים שאמרנו שמלמדים את התינוק, אז זה מעניין ששניהם עוסקים בישראל, בקדושת ישראל, בתורה לישראל, ואת שניהם אומרים עם ישראל, כשמשה רבנו מעלה אותם על הכתב. גם הפסוק שמע ישראל, הוא מעלה על הכתב, ככה הנציב כותב בחומש המקדמה, שהרבה לפני משה עם ישראל אמר את הפסוק שמע ישראל, רק שמשה שיבץ את זה בתורה, וגם הפסוק תורה ציווה למשה, הילדים עוד לפני משה רבנו השתעשו בפסוק הזה, ואולי זה לא נכון נגיד, כי מוזכר כאן משה, אבל בכל אופן עם ישראל אמר את הפסוק הזה, אולי מתקופתו של משה, ומשה עכשיו מעלה את זה על הכתב, תורה ציווה למשה, מורשה קהילת יעקב. בסדר? עכשיו, כאן כתוב רק קהילת יעקב, צריך לומר שהרמב"ן, רבי משה בן נחמן, אומר, למה כתוב קהילת? למה לא כתוב בני יעקב, עם ישראל? למה קהילת יעקב? כדי לומר שכל מי שמתגייר בגיור אמיתי, כמובן, לא גיור רפורמי, כל מי שמתגייר בגירות של צדק, אז הוא מסתפח לעם ישראל, והפסוק הזה נכון ורלוונטי גם לגביו. כך אומר הרמב"ן. אז זה חשוב שנדע על המילה קהילת, שקהילת זה בא להגיד להתקהל, להתחבר. מי שמתחבר באמת ובתמים ומקבל עליו תרי"ג מצוות ועוד מלכות שמיים, וכמו שצריך להיות חלק מעם ישראל, אז גם הוא שייך למורשה, לירושה הגדולה הזאת של קהילת יעקב. בסדר. עכשיו נבוא אל אחת מהארבע נקודות שהצגתי, לא בסדר שקודם הצגתי, אלא הנקודה של מה ההבחנה בין התורה שהייתה עד מתן תורה, או המצוות שהיו עד מתן תורה, לבין המצוות שאנחנו מכירים אותן אחרי מתן תורה. או כמו שקודם הסברנו בשאלה, האם זה שאנחנו מקיימים את מצוות ברית מילה היום, זה בגלל שאברהם צווה? האם זה שאנחנו לא אוכלים מגיד הנשה, זה בגלל שבמאבק שהיה בין יעקב לבין המלאך, אז ותקע כפירח יעקב וגיד הנשה יצא ממקומו, ואז לא אוכלים מגיד הנשה? או שזה משום שמשה רבנו ציווה אותנו את הדבר הזה. אז הדברים האלה מופיעים במסכת חולין, בפרק שנקרא פרק גיד הנשה, במחלוקת של חכמים ורבי יהודה, שמיד נראה אותה בפנים, ושם הרמב״ם בפירוש המשניות, לא ביד החזקה שקודם קראנו, הוא מחדד לפנינו את היסוד הזה, שהוא יסוד אדיר באמונה, יסוד אדיר בגישה לתורה, לדעת שאת כל התורה כולה שאנחנו מקיימים היום, זה לא אוסף של מצוות מתקופות שונות. זה לא שנאמר זה לאדם, וזה לנוח, וזה לאברהם, וכו'. ושבע מצוות בני נוח נאמרו לבני נוח, ועוד ליעקב אבינו התווספה מצווה, לא. להם באמת זה נאמר. ואצלם זה היה מנהג טוב, והרגל נכון, והם העבירו זה לילדיהם, ונאמר להם להביא לילדיהם. אנחנו, מיום שנכנסנו לעולם, עול תורה ומצוות בהר סיני, שלמעשה עם ישראל כולו התגייר שם, ככה הרמב״ם מביא, שעבר את כל שלבי הגיור, הכל מתחיל אצלנו מחדש. שום מצווה אנחנו לא מקיימים בגלל שיעקב קיים, בגלל זה שהיא כתובה בתורה אצל יעקב, זה משום שמשה שיבץ את זה שם. אבל החיוב זה משום שהקדוש ברוך הוא חזר ושנה את הדברים האלה למשה רבנו ב-40 יום בסיני, ומשה רבנו הוריד אותם לנו. למה זה יסוד כל כך חשוב? כי זה עושה את התורה להיות תורה תמימה, תורה שלמה. התורה איננה קראים קראים חס ושלום. מי שרוצה לחתוך בתורה, כמו שיש כיתות כאלה וקבוצות כאלה, ולהגיד זה אני מקבל, זה אני לא מקבל, הוא היה שמח מאוד שהתורה ניתנה לאורך ההיסטוריה, ולא ניתנה בבת אחת באש ירדה מן השמיים, ב-40 יום שם משה בסיני, וקיבל את התורה שבכתב, תורה שבעל פה. אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים, שקיבלנו תורה שבכתב שבעל פה משה רבנו ושומרים עליה במשך כל הדורות, אנחנו מאמינים שהתורה ניתנה בבת אחת למשה רבנו. אחרי זה הוא לימד אותנו במשך 40 שנה במדבר, אבל היא ניתנה למשה רבנו בבת אחת, כולל המצווה הזאת של גיד הנשה, כולל המצווה של ברית מילה. אז זה שאנחנו זוכים היום למול את ילדינו וכולי, זה לא בגלל שאברהם צווה, כאילו אברהם עשה לנו את המשחק חימום, אברהם עשה לנו את ה... איך נקרא לזה? את הפיילוט. כי השם אמר לו. אבל אנחנו לא מקיימים את המצוות מילה כי השם אמר לו. אתם מבינים חבר'ה? אם יבוא היום אברהם כאן, נכנס לחדר, שלום אלידור, ויגיד לנו, היי חבר'ה, אתם יודעים שמצוות מילה זה ממני? נגיד לו, לא, לא אברהם. מחילה אברהם, זה לא ממך, זה ממוישה. מה פתאום? כן, בוא תקרא את הרמב״ם. אז בואי נקרא לו את הרמב״ם לאברהם אבינו. אני מניח שהוא לא יתווכח על זה, אבל בואי נקרא את הרמב״ם. בטוח שאברהם יקבל את זה. ואז כמובן תשאל השאלה, וזה הבדל השני, אז בכל אופן, מה קיבלנו מאברהם יצחק? אז לא קיבלנו את החיים של מצוות, אבל קיבלנו מורשה קהילת יעקב, ויעקב זה גם אברהם וגם יצחק, אז מה כן קיבלנו? אז בואו נראה. בסדר חבר'ה? יש לכם כוח? זה רק התחלת הלילה עוד צעיר. מקווה יש לכם כוח כל הלילה. טוב, אז המשנה במסכת חולין פרק שביעי, משנה אחרונה, מביאה מחלוק בין חכמים לבין רבי יהודה בר אילאי, האם גיד הנשה נוהג רק בבהמה טהורה, גיד הנשה זה בבהמה ובחיה, אין בעוף. האם הוא נוהג בבהמה טהורה וגם בטמאה, או רק בטהורה ולא נוהג בטמאה? חכמים אמרו, הוא נוהג בבהמה טהורה, ואינו נוהג בבהמה טמאה. כלומר, אם אדם יאכל בהמה טמאה, הוא ודאי עובר על איסור של אכילת בהמה טמאה. אם הוא יאכל את הגיד של בהמה טמאה, האם הוא יחטוף פעמיים לאו, פעמיים מלקות, גם על בהמה טמאה וגם על גיד הנשה? אז חכמים אומרים, ומופיע כמה מפרשים ההסבר, שדווקא בטהורה ולא נוהג בטמאה. בסדר חבר? יש לזה הסבר עמוק שמופיע כאן תחילות בקהתי, אני לא הייתי רוצה שואל להיכנס. רבי יהודה אומר, אף בטמאה. רבי יהודה חולק ואומר, שגיד הנשה נוהג גם בבהמה טמאה, כלומר, שהוא אסור, שאדם שאוכל גיד של בהמה טמאה, ילקה פעמיים, למתת כפול שניים, 39 כפול שניים, אחד על זה שהוא אכל חמור, סליחה, שאני מזכיר אופציה כזאת, ואחד על זה שהוא אכל את הגיד הנשה של החמור או הגמל וכו'. אומר להם רבי יהודה, לחכמים, איך אתם אומרים שהוא לא נוהג בבהמה טמאה? והלא, מבני יעקב נאסר גיד הנשה, ועדיין בהמה טמאה מותרת להם. אז גיד הנשה נאסר בימי יעקב, ובימי יעקב עוד לא היה איסור של בהמה טמאה. אז ממילא ברור שגיד הנשה קדם לאיסור בהמה טמאה, ונאמר על כל הבהמות. התורה לא חילקה, אז הקדוש ברוך הוא לא אמר ליעקב אבינו מזה ולא מזה, כי לא היה עדיין איסור בהמה טמאה. אמרו לו, לא, בסיני נאמר, אלא שנכתב במקומו. כשאנחנו מדברים על דיני גיד הנשה, אנחנו לא מסתכלים אחורה ליעקב, אנחנו מסתכלים על סיני. סיני זה משה, זה התורה ציווה לנו משה. בסיני נאמר, אלא שנכתב במקומו, משה רבנו, בצד הסיפורי, היפה והאמיתי, שיבץ את זה איפה שזה היה אצל יעקב. עדיין אנחנו לא מבינים את ההבחנה ונצטרך לקרוא את הרמב״ם שהזכרתי בעל פה, אבל הכיוון כבר אנחנו מבינים שזה כן נאמר גיד הנשה לנו בזמן שגם נאמר איסור בהמה טמאה. ואז אין איסור חל על איסור, זה הכלל של חכמים, ומספיק לנו שנאסר את בהמה טמאה, לא נאסור גם כן את גיד הנשה. זה קשור למחלוקת אם יש בגידין בנותן טעם או לא, אבל זה מורכב. ונעזוב את זה, אבל ניקח רק את הנקודה היסודית, שלפי רבי יהודה הוא אומר, על מה אתם מדברים שלא נוהג בטמאה? הרי בזמן יעקב אבינו לא היה מושג של בהמה טמאה, וכן נאסר גיד הנשה, וזה קדם לבהמה טמאה, אז הוא איסור שכן חל עצמאית, ולא מפריע לנו שזה בבהמה טמאה, אז אחרי זה יצטרף עוד איסור. ואילו חכמים אומרים, בזמן שזה נאסר, הייתה בהמה טמאה, ומתי זה? בסיני. אז עכשיו נקרא את הרמב״ם בפנים, זה אותו רמב״ם שהזכרתי אותו בקיצורי דברים כהקדמה. הוא אומר, שים לבך על העיקר הגדול הנכלל במשנה הזאת. אני קורא את לשון הרמב״ם. בסדר חבר'ה? אתם מתרגשים? זה הרמב״ם. לא תגידו שזה דברים שלי, זה הרמב״ם חבר'ה. זה נוצא קצת שתבוא בכם איזה רעדה, צמרמורת. שים לבך. והוא מה שכתוב כאן במשנה, מסיני נאסר, לפי שאתה הוראית לדעת, אותו ביטוי שנאמר מחר בערב כשנפתח את ארון הקודש, ויש פסוקים יפים, אתה הוראית לדעת, אז הוא לוקח את הפסוק הזה שנאמר בספר דברים בהתחלה, לפי שאתה הוראית לדעת שכל מה שאנו מרחיקים או עושים היום, הכוונה היא לא תעשה או מצוות עשה, בא לי לצעוק עכשיו את זה כדי שזה יחדור עמוק עמוק באוזן, אבל אני לא אצעק חבר'ה. אין! בכל אופן צעקתי. אין אנו עושים אלא במצוות הקדוש ברוך הוא דמשה רבנו עליו השלום. לא שהקדוש ברוך הוא אמר את זה לנביאים שלפניו כמו אברהם ויעקב וכמו אדם הראשון. למשל, זה שאנחנו לא אוכלים עבר מן החי, זה בזמן נוח נאסר. שבזמן נוח הותר להם לאכול בשר, שלפני כן נאסר עליהם, אבל לא הותר להם עבר מן החי, כלומר לתלוש בצורה ונדליסטית כזאת, ברוטלית כזאת, עבר ולקחת אותו. זה לא מפני שהקדוש ברוך הוא עשה אותו לנוח. נריה, אתה מבין? פשטייס, כן? נקרא קצת, זה יהיה יותר ברור. אלא לפי שמשה אסר עלינו אבן מן החי, במה שציווה בסיני, שהתקיים איסור אבן החי, שאותו איסור שהיה מנהג טוב בעולם, שהורגלו בני אדם לעשות אותו, עכשיו הופך להיות עם חותמת, חותמת של מתן תורה, חותמת של הר סיני, חותמת של דבר השם, דרך עבדו נאמן ביתו משה רבנו, זה מה שמחייב אותנו. תורת השם תמימה, לא תמימה בבן של תמים נאיבי, אלא תמימה בבן של שלמה. כולה ניתנה על ידי רועה נאמן, משה רבנו. בסדר? וכמו כן, אין אנו מלים מפני שאברהם אבינו עליו השלום מל עצמו ואנשי ביתו, מה שהזכרנו קודם, אם היה נכנס כאן לחדר, היינו אומרים לזה, מקווה שהיה מקבל את זה בהבנה, אלא מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על ידי משה רבנו שנימול כמו שמעל אברהם אבינו, אבל לא מכוח מה שמעל אברהם אבינו. You understand? קומפרי? וכן גיד הנשה, וזה המשנה כאן שכעת למדנו, אין אנו הולכים אחר איסור יעקב אבינו. אתם יכולים להגיד, אולי הטעם זה בגלל הסיפור ההוא, ואולי עוד טעמים אלוקים, יכול להיות. אבל החיוב, לא הטעם, החיוב, הוא לא קשור לזה שיעקב כמנהג טוב, או כמילוי רצון השם, עשה את זה הוא והעביר את זה הלאה לילדיו, זה לא מחייב אותנו. כאילו אנחנו בריאה חדשה. הרי איך נאמר על גר שמתגייר? גר שמתגייר כקטן שנולד דמי. כאילו התחיל את הסדרה מחדש. כשאתה שואל גר בן כמה אתה, אז הוא אומר לך בן שנתיים, אבל כבר בן 50, לפני שנתיים הוא התגייר. התחיל את הסדרה לפני שנתיים. עם ישראל כולו בהר סיני התגייר. היה שם גם כן תבילה וגם כן קבלת עול מלכות שמיים והיזו עליהם דם, והיה דבר אחר דבר ומילה. כל מה שגר עובר בימינו היה בימים האלה של קבלת תורה בהר סיני. אז הם כבר לא עושים את זה בגלל שאבא שלהם וסבא שלהם עשה את זה, אלא בגלל שעכשיו הצטוו כציווי חדש על ידי משה רבינו. הוא לא סותר את המנהג הקודם, הוא המשך המנהג הקודם, אבל החלות והחיוב זה משום שמשה רבנו צווה על ידי הקדוש ברוך הוא להעביר לנו את כל תרי"ג המצוות. אין אנו הולכים אחר איסור יעקב אבינו, אלא מצוות משה רבנו עליו השלום, הלא תראה, גמרא מפורסמת, מסכת מכות, שולח אותנו אליה הרמב״ם, מה שאמרו בסוף מסכת מכות, תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה מסיני, ככה מביאה שם הגמרא, שנאמר, תורה ציווה למשה. כמה תורה זה בגימטריה? כל אחד יודע, תפריש יוד א', ואנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. אז 611 ועוד שתי מצוות, זה 613. ואחת מהמצוות זה מילה, וכתוב בפירוש, שתרי"ג מצוות נאמרו לו למשה מסיני, זה אנוכי ולא יהיה, והוא הביא לנו תורה ציווה למשה, הפסוק שלנו עכשיו, ועוד שתיים, הקדוש ברוך הוא ישירות נתן באוזניים של כל אחד ואחד, אנוכי ולא יהיה לך. זאת אומרת שמצוות מילה אנחנו מקיימים, כמו כל המצוות האחרות שהזכרנו, רק מכוח זה שמשה רבנו. איך זה נכנס לפסוק שלנו? אז נגיד את הפסוק עוד פעם, תורה ציווה לנו משה. מקהילת יעקב קיבלנו ירושות, קיבלנו מנהגים טובים, קיבלנו הרגלים, אבל כתורה מחייבת, תורה זו הוראה דרך, גם בגימטריה של תפש יוד א' פלוס השניים שנשמעו מפי הגבורה בר סיני, וגם בלי הגימטריה, במובן של התורה, זה רק ממשה רבינו. בסדר חברים? טוב.
מה נעשה עם דעת רבי יהודה?
אני שומע כאן רבי יהודה בר אילאי. אני לא בטוח שבצד הרעיוני הוא חולק על חכמים. הרי מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, בזמן שיעקב אבינו צווה, עוד לא היה בהמה טמאה, אז זה כבר חל, ולכן זה יימשך אחר כך. יכול להיות שאם היה רואה את הרמב״ם הזה, או היה שומע את תשובת חכמים, אומר, אתם צודקים עקרונית, אני רק אומר, כיוון שזה היה, אז זה ממשיך הלאה. אבל אני לא חושב שהוא יחלוק שהחיוב והמחויבות שלנו היא מסיני. הוא רק יגיד, התחיל כבר, אז לא, 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 לא נפקיע את זה, או נבין שהתורה מצווה גם בבהמה טמאה. אבל הוא לא יחלוק על העיקרון של חכמים. גם הוא למד רמב״ם, נכון? רבי יהודה בא אליי, אם אנחנו למדנו רמב״ם, גם הוא למד רמב״ם. לא באמת חבר, רמב״ם הרבה אחריו. הנקודה השנייה, זה מה כן קיבלנו מהאבות. אז הגענו מסקנה שאת החיוב לא קיבלנו מהם. אבל בכל אופן מורשה, מורשה קהילת יעקב, מה קיבלנו מהאבות. אז בואו ניגש לשפת אמס. ישני שפת אמת כאן, אני אתחיל בשפת אמת מתפריש נון דלד, הרי זה הולך על פי השנים, כל שנה ושנה הוא אמר דברי תורה, והעלה אותם על הכתב אחרי שאמר אותם בעל פה, ועל סוכות יש המון, כי תכפילו את זה לא במספר פרשיות השבוע, אלא בשבעה ימים, כל לילה ולילה הוא דיבר המון המון וזה חזר. זה לא כמו פרשה שהיא פעם בשנה, זה שבעה ימים שהוא כל שנה ושנה דיבר המון המון. עכשיו לי יש הרגשה שלא קיבלתי עליה אימות מאף אחד, כדאי לשאול את המומחים הגדולים לשפת אמת, אצלנו יש את הרב יעל ורד במכון שלנו, אבל צריך לשאול את האנשי גור, חסידות גור, אם יש שם מישהו שמבין, שבשנת תרנ"ד היה משהו בחצר של הרבי מגור, כי הדברי תורה שם בתרנ"ד הם הכי הכי מיוחדים מכל הדברי תורה שהוא כותב. אז כשאין לי זמן לעבור על כל השפת אמת, אני לפחות פותח תרנ"ד, ובדרך כלל מקבל את שכרי, כלומר בדרך כלל אני רואה שם דברים מיוחדים במינם. הכל מיוחד, אבל אלה דברים שמאוד מאוד בהירים ומובנים. אז הוא כותב ככה, נגיד בעל פה, ואחרי זה נראה בפנים, הוא אומר, מה קיבלנו מהאבות? מהאבות קיבלנו את תיקון הגוף, את הכלים, את ההתרגלות לעשות מעשים טובים. ממשה רבנו קיבלנו את האור של תורה, את הפנימיות של תורה, את הרוח של תורה, את הנשמה של תורה. האבות בנו את הכלי לישראל, הן דרך הגנים שהם העבירו לנו, והן דרך המעשים. הרי גם אחרי מה שאמרנו בהבדל הראשון שדיברנו על תקופה שלפני ואחרי, אבל אנחנו מסכימים שהייתה ברית מילה מאברהם לבנו והלאה, אמו לימו לכם כל זכר, ומסכימים שכתוב, כן לא יוכלו בני ישראל להגיד אנשי שבאמת הם הפסיקו לאכול, רק אמרנו, אנחנו לא עושים זה בגלל זה, גם יש משה צובה, אבל התרגלנו במשך מאות שנים, ואם זה מהאדם הראשון, אז אלפי שנים, שהוא התחייב בפריה ורבייה, אחרי זה איסור רבי נחי וכל מצוות בני נוח. אז הוא אומר שהם בנו לנו את הגוף. יותר מזה, הרי כתוב שאבות קיימו את כל התורה כולה, נכון? אפילו עירוב תבשילים. כתוב ששמעו את תורותיי, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. הם לא שמעו את זה כמי שמצווים ועושים, אלא כמי שאינם מצווים ועושים, כי הרי לא ידע תורה מסיני לאבות, אלא לנו, לעם ישראל, 60 ריבו שעמדו מול ההר. אבל הם קיימו. וברגע שהם קיימו את הפרטים האלה, אז הם בנו את הגוף הישראלי. הם בנו את הכוח המעשי הישראלי, את הכלים, כדי שאפשר יהיה לזרוק בתוכם את הנשמה המחיה של אור התורה. כלומר, משה רבנו משלים את מה שהאבות הכינו. וזה נכון מה שאמרנו בהבדל הראשון, שמשה רבנו מחייב. אבל אם נשאל מה התרומה, תורה ציווה לנו משה, תורה פנימית, יגיד השפת אמת. המורשה, מורשה זה ירושה פנימית, מו זה בתוכו, כמו במו ליבו, במו פיו, הירושה הפנימית הזאת היא שבנתה את הגוף על ידי מצוות תעשה ולא תעשה, שלא קימו אותם עדיין בצורה של חוב, לא היו מצווים ועושים, לא ידע התורה מסיני אל אברהם, יצחק ויעקב, ובוודאי לא לדורות שלפניהם, אבל ההתרגלות שלהם, מחלו מצות, ככה מופיע, כשבאו לילות, אז מצות, אברהם אבינו גם כן נתן להם מצות, זה היה בפסח, הכנסת אורחים, חסד, כל המעשים הטובים, הן מצוות עשה והן מצוות עשה, כבר התרגל עם ישראל לפני כן, שבת, יוסף כשהוא שוחט את האוכל לאחים שלו, זאת אומרת, תבוח טבח, ואכן, אומרים חזל, ללכות שחיטה הוא לומד שמה. אז זה לא היה, זה היה כמו איזה קבוצה, איך אומרים באנגלית, קלאב, מועדון כזה, מועדון אקסקלוסיבי, מועדון סטייליסטי כזה, של בני ישראל, דור אחרי דור, עוד מפני ישראל, מאברהם, שהם שמרו על קודם האלה שהם קלטו אותם מעצמם, שנעשו שתי קהילותיהם כרבנים, שתי קהילותיהם כיועצים, בין אם זה הדברים שהשם אמר להם, שזה מעט מאוד, כמו מילה, גיד אנשי וכו', בין אם זה הדברים שהם הבינו מעצמם, שרוחם כיוונה אל האמת הזאת, והם העבירו את זה לנו, והכשירו את הגוף הישראלי, את הכלי הישראלי, מכוח המעשים האלה, לקלוט אחרי זה את התורה, שמשה רבנו הוריד לנו, מעבר למה שדיברנו קודם על המחויבות, הוריד לנו את האור הפנימי של תורה. כדי לקלוט אור פנימי של תורה, אתה צריך להיות נקי, אתה צריך להיות טהור, אתה צריך להיות בלי מסכים חוצצים. כל אחד, על פי מספר הפרגודים של המסכים, כך הוא פחות קולט תורה. ישראל הגיעו נקיים להר סיני, לא רק בזכות שלושת ימי הגבלה, ולא רק בזכות שישה, שבעה ימים מראש חודש סיוון, ולא רק בזכות ממתת ימים שיצאו ממצרים, אלא בזכות מאות שנים שהטמיעו בהם אברהם, יצחק ויעקב בבניהם אחריהם את ההכנה לקראת היום הגדול של קבלת האור העצום הזה של תורה, שמעבר למה לעשות ומה לא לעשות, יש בו בניית הנשמה. אני רואה, נראה שאתה רוצה להעיר משהו, ותן לי ברשותך לקרוא כמה מילים, בסדר? זה שפת אמת בסוף שנת תרנד, והוא ארוך מאוד, אני, זאת אומרת, לא מאוד ארוך, אבל הוא יחסית ארוך, אני רוצה לקרוא את הדברים שכעת אמרתי בעל פה, ולא לקרוא את כולו. הוא אומר, יש תורה ויש תורה. יש תורה לגוף ויש תורה לנשמה. האבות הראשונים תקנו בעובדה ממש, עובדה הכוונה במייסה, כל דרך התורה עד שלא ניתנה. וזה היה באמת התיקון שאפשר אחר כך שתינתן התורה על ידי משה רבינו. מבינים חבר'ה? בכוח ההכנה שהכינו האבות. והרי כשעמדו ישראל על הר סיני, הם אמרו נעשה ונשמע. ותמיד שואלים איך אפשר לעשות לפני שאתם שומעים? אז יש המון תשובות. אבל הנה לפנינו עוד תשובה. נעשה כי כבר התרגלנו. תרגלנו במצוותיך על ידי האבות. אז נעשה דברים שאנחנו כבר יודעים אותם. עכשיו עליי נקבל את זה באור אחר, בחיוב, להיות חייבים. ונשמע את הנשמה. נשמע בעין את הנשמה בהי את הדברים שלך. כמה נעשה, כי אנחנו כבר שמה. זה לא כל כך חדש לנו. ויש לנו שני התיקונים. מהאבות שאנחנו יוצאי חלציהם בבניין הגוף ממש, שבנינו את הכלים. ומשה רבינו את הפנימיות. וכמו שהאבות הם אבותינו ביולוגית, הוא לא מכאן, הביולוגית, אבל יוצא חלצים, ככה משה רבינו הוא אב שמי שמלמד בין חברות תורה כאילו ילדו. משה זה הנשמה, והאבות זה הנפש, נפש זה יותר מחובר לגוף. הנשמה, הנרן זה החלק העליון. התורה שקיבל משה רבינו עליו שלום בסיני, מיוחדת היא לנשמת בני ישראל. והתורה שהביאו האבות לנו, זה מה שנחקק בנפשות שלנו על ידי תיקון הכלי, תיקון הגוף, כדי שנוכל להיות כלי שיעירו בנו אותיות התורה שמסר לנו משה רבינו. ויש את המשנה המפורסמת, מסכת אבות, התקן עצמך בפרוסדור, כדי שתוכל להיכנס לטרקלין. תמיד מסבירים מזה שפרוסדור זה עולם הזה, וטרקלין זה עולם הבא. אבל מי שהיה איתנו במסילת ישרים, בייחוד בהתחלה, בהקדמה, דיברנו הרבה שאת הטרקלין אפשר למצוא גם בעולם הזה. מאיר לעולם הזה, האור שנמצא בעולם הבא, ואתה יכול לחבר את הפרוסדור לטרקלין. אז הוא אומר, התקן עצמך בפרוסדור זה תיקון הגוף. לתקן את הכלי המעשה ומצוות עשה ולא תעשה, לשמור עליהם כמה שיותר, כי הם סוכר והמינים, וכל מה שתורה צוותה אותם בתרייג. ומתוך כך נגיע לטרקלין. בעודנו כאן בחיים חיותינו בעולם הזה, יאיר לנו האור של הנשמה הפנימית שמשה רבינו, משה זה גם שייך לנשמה, מם שין פה ומם שין שם, וגם שמיני הצרט שאנחנו עושים אליו, שין מם כל הזמן, זה אותיות יסודיות כאלה של נשמה. שמונה, משה ונשמה, ונשמע, נשמע בעין. בכל אופן, הפרוסדור זה הגוף, והנשמה זה הטרקלין. אז אם נסכם את השפת אמת המתוק מדבש הזה, הוא הסביר ש... את התורה שציווה למשה זה התורה הפנימית. ואת המורשה, קהילת יעקב, שקיבלנו מהאבות, זה הגנים, זה הגוף, זה המעשה, כדי להכשיר אותנו להיות כלי שיוכל לקבל את התורה ציווה לנו משה. אז עד עכשיו בראנו כמעט שני דברים, כי אני רוצה להביא גם את הרב קוק. דבר אחד, מה ההבדל בין השנים שלפני מתן תורה לאחר מתן תורה, ומה ההבדל בין האבות לבין משה רבנו, הכל מתוך הפסוק, משה וקהילת יעקב. נעשה הפסקה קלה, נריה, מה רצית להעיר? יש בעיה איתך שאתה שואל שאלות נפלאות, שאלות רציניות כל כך שמצריכות ממש התייחסות רצינית, אי אפשר לדחות אותך בקש. הרב קוק מלא, וכעת אני לומד חברותה עם אשתי את הספר הזה שנקרא כנפי רוח, ספר נפלא של ליקוטים. אז יש שם מלא 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 פסקאות. רק לפני כמה דקות, לפני שגעתי כאן, ישבתי ולמדתי עם ביתי, ביתי זה אשתי, כן? למדתי איתה פסקה אחת, שהוא אומר שבמדרגה הגדולה של האדם, וככה היה וככה יהיה, ככה היה לאדם הראשון לפני החטא, ככה היה לאבות, ככה יהיה לעתיד לבוא שכתוב, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, לא יצטרכו לפתוח ספר כדי לדעת מה היה, מהו רצון השם. לא יצטרכו שאחד ילמד את השני, אלא כולם ידעו אותי, אומר הפסוק, למקטנם ועד גדולם. כתוב, ולא ילמדו עוד איש את רעהו לדעה את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, כי מלא הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. פסוקים הם מופלאים ועמוקים. כלומר, אנחנו לא שם היום, כי עברנו הרבה תשתושים. כמו שכולנו תמאי מתים, כי כולנו היינו או בבית קברות פעם, או בהלוויה, או נגענו במישהו שנגע באמת. אז כולנו, בלי לפגוע באף אחד ובלי לפגוע בעצמי, יש לנו הרבה הרבה קלקולים כאלה, שאנחנו צריכים לנקות אותם. כל עוד הקלקולים האלה נמצאים בנו, ולא אנחנו התחלנו אותם, אלא דורות של קלקולים, ואז אם תרצה חטא העגל, או אם תרצה חטא אדם ראשון לפני כן, העולם עובד על לנקות, העולם זה עם ישראל, את המסכים החוצצים האלה. כשאתה שואל איך נגיע לזה, או איך האבות היו, האבות באמת היו נקיים מכל מום, והאבות הבינו מעצמם, נעשו כליותיהם כיועצים, הבינו מעצמם לאן הרוח נוטה. ואנחנו נגיע לזה ומתקדמים לזה. אבל אני אשאל אותך שאלה, האם היום אין דברים שאנחנו חשים בהם באינסטינקט, בלי שפתחנו את השולחן רוח, שככה מן הסתם רוצה הקדוש ברוך הוא? יש. וכשאתה רואה ילד קטן, אתה רואה איכשהו מהר מאוד מתחבר לכל מיני מצוות, אם זה שופר, אם זה סוכה וכדומה, בלי שלימדו אותו, נכון? זאת אומרת שכל עוד לא יתקלקל הילד, לא נזרק לזוהמה של אוויר העולם, אז הנשמה שלו היא טהורה, והוא מעצמו מתחבר למצוות. ראית פעם ילד קטן מתפלל, מחזיק את הסידור הפוך, ומתנועע. מאיפה בא לו הקטע הזה? זה קטע כזה, לא בגלל שאבא שלו עושה זה, לא לכולם אבא שלהם עושה זה, אלא משום שיש תנועה טבעית כזאת להידבק במקור עליון, להתחבר לקדוש ברוך הוא. אתה אומר את המילה אלוקים לילד קטן, הוא יודע על מה אתה מדבר. הוא לא צריך ללמוד כוזרי בשביל זה. הוא יודע שיש מציאות שהוא שייך אליה, שממנה הכל בא. כשאתה אומר לו תברך, הוא מבין שזה לא סתם דקלום ולא סתם שיר, אלא הוא מודה למציאות גדולה. אז זה לא שזה מפותח אצלו ומעובד אצלו, אבל אצלו זה כל כך טהור ותמים, כי הוא לא התקלקל. אבל אנחנו מתבגרים ורואים כל מיני דברים, שומעים כל מיני דברים, נזרקים לאוויר העולם, ולאט לאט, או לא לאט לאט, מהר מהר מתקלקלים, וצריכים מאמץ אדיר כדי לסכל את האבנים, לנקות את השטח. אחד מילדיי, הקטן שבהם, אני אמרתי למשפחתי וכולי, לידו אנחנו לא נספר אף פעם דבר בצחוק של שקר, לא נעבוד עליו, שהוא יחשוב שמדברים רק אמת, שיגדל לתוך מציאות שאין בה אלמדי שקרה. אז הרזיק ממד עד שהגיל 3-4, ואחרי זה כבר הוא הבין שכולם מרמים את כולם. אז איך שאנחנו מקלקלים את עצמנו ואת ילדינו, כל העיתונות, התקשורת, הרחוב, והפוליטיקה וכולי, והכנסת וכולי, אבל בעזרת השם אנחנו עובדים על זה, בשביל זה יש מכון עיר כדי לטהר את אוויר העולם, ולא רק מכון עיר, כל מי שמחובר לתורה. טוב, אנחנו מדברים על ההבדל בין יעקב לבין משה. פתחתי באורות של הרב זצ"ל וראיתי הבדל קצת אחר. אני לא אעייף אתכם ולא אקרא הרבה, אבל בכל אופן, בקצרה, באורות ישראל, שזה הקונטרס שמסיים את ספר אורות, הרב נותן הבחנה אחרת לפסוק הזה, מה קיבלנו ממשה ומה קיבלנו מיעקב. מקווה שחבר'ה לא איבדו את הרצף, אנחנו עובדים בשעה הזאת, מקווה שלא נכנס לרב טועי בטעות, לזמן שלו, אנחנו עובדים על ההבחנה בין החצי הראשון של הפסוק, חצי השני, ההבחנה שהראשונה הייתה בין לפני מתן תורה ואחרי מתן תורה, וההבחנה השנייה זה בין משה לבין האבות, בסדר? וראינו את השפת אמת שדיבר על הכלי, על גוף לעומת הנשמה, והנה הרב זצ"ל בספר אורות אומר ככה, וזה לא מה שהשפת אמת אמר, למרות שהוא היה תמיד של שפת אמת. כמה שאני ניסיתי, כשהכנתי את השור, לעשות שלום ביניהם, לא הצלחתי. כלומר, נשאר שתי דעות שנראות לי לא זהות, אולי אתם תעזרו לי למצוא את המכנה המשותף. האבות משפיעים מהם את הצד הטבעי שבכנסת ישראל, ומשה רבינו את הצד הלימודי. אני חוזר עוד פעם, האבות משפיעים מהם את הצד הטבעי שבכנסת ישראל, אולי הכוונה המידות הטובות. מה שקצת הפריע לי זה שאצל השפת אמת הוא אומר שאת הנשמה קיבלנו ממשה, והוא אומר שאת האבות מהם קיבלנו את הצד הטבעי, שהוא נראה לי מאוד קרוב לנשמה. משה רבינו את הצד הלימודי, אבל השפת אמת אמר שמשה רבינו זה את האור הפנימי, אז אפשר להגיד את הצד הלימודי הפנימי. אז זה לא לגמרי זהה, למרות שזה לא איזה מחלוק גדולה. והם יחד, האבות ומשה, ממוזגים זה בזה ומשפיעים זה על זה. ולעתיד לבוא יתחבר לגמרי משה עם האבות. הפסוק הזה נקרא אותו ברצף אחד. תורה ציווה למשה מורשה כיעקב. כלומר, גם משה, גם יעקב. אז לפי הרב שוב פעם, האבות נתנו לנו את האישיות הישראלית, את הטבעיות הבריאה שלנו. ואילו משה נתנו את הצד הלימודי, שזה התורה, שזה אולי משהו מהשפת אמת, האור הפנימי של תורה. ויגלה לעתיד משיח בצורה כלולה גם מהאבות וגם ממשה. ומה יהיה הצד העליון? דווקא הצד הטבעי שקיבלנו מהאבות. התכונות הישראליות הבסיסיות, מחשבתם של ישראל, קודמת לכל, ויראה שזה השורש לתורה שנתן לנו משה. וכפי תגבור את הצד הטבעי שבאומה, זה הצד הטבעי, זה אמרנו האבות, יתגדל העונג של חייה, והקדושה תהיה מדושנת נחת ועונג לאין קץ ותכלית, מה יפית ומה נעם תאווה בתענוגים. אז בינתיים, מה ראינו? שהאבות נותנים לעם ישראל את התכונות הבסיסיות, המידות, נזר מגיד את המילה נשמה, כי זה השפת אמת אמר על משה, ואני לא רוצה שתהיה יותר מחלוקת ביניהם, אבל את הצד של האישיות הישראלית. ומשה נותן בראש, משה נותן לנו את התוכן הלימודי. ואז הוא מסיים בסוף הפסקה, אחרי דילוק קצר שאני עושה, מי שריח טהרה מקליטת ריח גן עדן שמשיח בו, כלומר מי שזכה לזה, כלומר מתחבר אל הצד המרכזי הזה של האבות, אינו רואה חובה על שום אחד מישראל. בקיצור, הרב ביגון. ואהבתו לכל אחד מישראל גדולה היא לאין קץ וחקר. עוד פעם, מי שריח טהרה מקליטת ריח גן עדן שמשיח בו, אינו רואה חובה על שום אחד מישראל, ואהבתו לכל אחד מישראל גדולה היא לאין קץ וחקר. רואהו את האור הגדול שבנשמתם, את סגולת פארם ואת זיו התשובה החופף עליהם תמיד, את ברק הקודש ואת אור השכינה שאינה זזה מהם בכל עת ובכל זמן, בכל דרגה, בכל מקום, איפה שהם לא ייפלו. אני השם השוכן איתם בתוך תומותם. ובין כך ובין כך, מה בין עושים עשה בנים, בין לא עושים עשה בנים, בנים אתם השם לוקחם, כדברי רבי מאיר בגמרא בקידושין, דף ל"ו שמוכרת למי שלומד כמה מכון, אשריך ישראל, הוא מסיים. אז לפי הרב, הרב זה צהל, הרב קוק, זה לא בדיוק מה שראינו אצל השפת אמת, וזה לא מחייב, למרות שהוא למד את השפת אמת, ידע אותו בעל פה, יש לו את הזכות גם לומר אחרת, הוא מחלק חילוק שהוא לא לגמרי סותר, אבל הוא בכל אופן שם דגשים אחרים, שמאבות קיבלנו את האישיות הטבעית, את המידות, את התכונות, הצד הפנימי של ישראל, זה נשמע קצת לא השפת אמת, וממשה רבנו קיבלנו את התוכן, את הצד הלימודי. טוב, בזה גמרנו חצי חבר'ה מהעבודה, ואמרנו שיש עוד שתי נקודות. הנקודה הבאה זה להבין את ההבדל בין ישראל לעמים, ונחבר לה גם את ההבדל בין הכלל לבין הפרט. כי זה הולך ביחד. כשאני נכנסתי למרכז הרב, לפני כ-200 שנה בערך, לא ממש, אבל לפני הרבה שנים, אז הרב צבי יהודה זצ"ל נתן שיחה. שיחת פתיחה לנו, הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, בנו של הרב אברהם יצחק. ובשיחה פתיחה הוא הביא את הגמרא בנדרים שאומרת שעל מה חרבה הארץ, גמרא מאוד מאוד ידועה, אני חושב שיש לי כאן גמרא נדרים באיזה מקום, איפה היא חבר'ה? אני הבאתי, כאן, מול העיניים. דף פי א', זה גמרא הכי ידועה בש"ס, לפחות לחבר'ה שעברו את מרכז הרב ושלוחותיה, שנשאלה שאלה, זה פסוק בירמיהו, על מה חרבה הארץ, ולא ידעו להשיב על השאלה הזאת, לא החכמים ולא הנביאים, אף אחד. עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו פירש ואמר לירמיהו הנביא את התשובה, והגמרא מסבירה את התשובה, אז יש, הפסוק אומר, לא שמעו בקולי, לא הלכו בה, אומרת הגמרא, שלא ברכו בתורה תחילה. על מה חרבה הארץ? על זה שלא ברכו את הברכה, מן הסתם בברכה המרכזית, זה אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. איך יכול להיות שהדבר כזה חרבה הארץ? יש להניח שהם כן ברכו, אבל לא התכוונו באמת לתוכן של הברכה. יש כמה פירושים, בגלל קוצר הזמן, אני אביא רק את הפירוש של הרב צודה, שמענו באותו יום, ומאז חזר זה בהמון המון המון מפגשים איתו, ואני מניע שאתם מכירים את הפירוש הזה, מופיע גם בשיחות של הרב צודה לאין ספור, שלא הכירו בכך שהתורה ניתנה לנו בתור עם. התורה לא ניתנה לנו כפרט. האדם לא בונה את עצמו לבד. אדם בונה את עצמו בזכות העובדה שהוא חלק מכלל ישראל, ושהשם ישרה שכינתו על הכלל, ונתן תורה לעם ישראל שם בסיני, ואנחנו ככל שנהיה יותר קרובים אל הכלל, ככל שנהיה יותר ישראלים, יותר ארץ ישראלים, יותר אוהבי האומה והארץ ומוסרים נפשנו על התחברות אל הכלל, כך אנחנו נוכל לקבל יותר ויותר את ההופעה של השכינה שבאה בשיאה דרך תורה. כלומר, רצונך לקבל תורה תהיה ציוני, אבל ציוני חרדי, תהיה ציוני בעומק, תהיה מחובר לכלל ישראל, לתחייתו של עם ישראל, ליישוב של ארץ ישראל, לדבר בשפה העברית, להכיר את ההיסטוריה של עם ישראל, לאהוב, כמו שקראנו כעת, כל אחד ואחד מישראל, להיות חלק מהאומה. ככל שאתה חלק מהאומה, הרי אתה שותה מים חיים מן המעיין, אתה מתחבר למקור של החיים, כי השם ישרה שכינתו ונתן תורתו לא לבודדים, אלא לקהילה. ופה זה יוצא עכשיו מהבחנה של משה ושל יעקב, אלא תורה ציווה לנו, מי זה לנו? לכלל. המורשה הזו היא לכל קהילת יעקב, פה אני כבר לא עושה את ההבחנות שעשינו עד עכשיו במשה ליעקב, אלא שם את הדגש על הכלל. קודם כל זה לנו, זה לא לאומות העולם. זה לא בגלל שאנחנו מזלזלים באומות העולם, אלא משום שהתורה באלוקיותה, בגדלותה, היא לא מיועדת להם, להם מיועדת דרך ארץ, באמונה שיש אלוקים, ושם למצוא בני נוח, הם שייכים לארציות. אנחנו שבאנו ממקום גבוה, ונשמתנו אצולה מתח כיסא הכבוד, והתורה היא בנשמתנו, כי הם חיינו ואורך ימינו, והסגולה הפנימית שלנו היא תורה, אנחנו זקוקים כדי לחיות כאן בעולם הזה, גם אם חיברו אותנו לכל המציאות הארצית, שלח אותנו השם כשליחים, זקוקים למדריך הזה שיוצאים לכוח לפועל, את האור האלוקי, את המורשה שיש בתוכנו. לכן לא מברכים שבחר בנו מכל ה... בודדים, מכל הבריות, מכל האישים, אלא בחר בנו מכל העמים, כי אין לנו זיקה ואין לנו קשר אל התורה, אל הדב, אלא רק דרך זה שהוא בחר בנו מכל העמים. וברגע שהפסיקו להאמין בזה, ולא ברכו בתורה תחילה, גם אם דקלמו, אבל לא האמינו שהעבודה שלנו היא עבודה כללית, ומתוך חיבור לכלל, אז בא אחרי זה כל החטאים של עבודה זרה, גלויות, שפיכות דמים, כי כל הנפילות הפרטיות מתחילות, לא בזה שאדם שלו שחיתות כזאת, קלקול כזה, תאווה כזאת, אלא בגלל שהוא נפרד מאם החיים שלנו, ממקור החיים שלנו, מהאומה הישראלית שממנה אנחנו שואבים את החיים האלוקיים. אז זה עומק הפירוש של הפסוק כאן לפנינו, תורה ציווה לנו, משה, ולא לאומות העולם, זאת מורשה לכל קהילת יעקב. חז"ל אומרים, אל תקרא מורשה, אלא מאורסה. כך אומרת הגמרא, במסכת סנהדרין, דף מ"ז, ולכאורה זה לא ברור, הרי מורשה ומורסה זה בדיוק הפוך, מורשה זה ירושה, בלי מאמץ, מאורסה אתה צריך לקנות כסף, לקנות טבעת, נכון? ולא רק זה, דייטים וכולי, ממש מאמץ להשקיע, אז איך אפשר להגיד, אל תקרא מורשה אלא מורסה? אומר השפת אמת, במקום אחר, בתף ר' למד ב', אתה צריך להתארס, הכוונה להתאמץ כמה שיותר להיות כללי, התורה ניתנה לנו ככלל, אם אתה עוד לא מרגיש את זה, שאתה חלק מהכלל, אז המורשה הופכת למאורסה. כלומר, אין סתירה בין השניים. כדי להגיע למורשה, קהילת יעקב, אתה צריך להשקיע, להתחבר באהבה גדולה, במסירות נפש גדולה, אל הכלל. אז המאורסה תוביל אותך למורשה. אין סתירה בין השניים. כתוב, התקן עצמך ללמוד תורה, שאינה ירושה לך. מה, היא לא ירושה? הרי כתוב כאן מורשה קהילת יעקב, נכון, לך אינה ירושה, באופן פרטי, אם אתה חושב רק על המדרגות הרוחניות שלך, וללמוד לבד ולא ללמוד עם חבר'ה אחרים וללמד אחרים, ולזכות לכל מיני תארים שיקרו לך רבי וכדומה, והכל סביב ההתמקדות שלך, תשכח מהתורה. התורה לא ניתנה לאדם באופן פרטי, קיבלת התורה בתור רסיס מדבר ענק, שהוא נקרא כלל ישראל, וככל שתהיה יותר כלל ישראלי, באהבת ישראל, במסורת נפש של הכלל, במחשבה איך גם לעזור לאחרים, ואיך להתפלל לאחרים וכדומה, ככה תתחבר אל התורה. אז כתוב, עדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, אומר השפת אמת, למה אתה צריך להתקין את עצמך ללמוד תורה אם זה מורשה? כי אנחנו שוכחים את היותנו חלק מהכלל, וחושבים כל הזמן על ארבע עמות שלנו, והכל סביב המחשבה הפרטית על הגורל שלנו, ועל העתיד שלנו בעולם הזה, בעולם הבא, מדרגות וכדומה. לכן תתקין את עצמך ללמוד תורה, כי לך היא אינה ירושה, לכלל ישראל ירושה, אבל לך, לך זה בסיום פסוק משנה, אומרים לך, הכוונה היא לך, זה לא ירושה אם אתה מצטמצם בלך לבד, אבל אם אתה נהיה כלל ישראלי, אז מתוך כך אתה מתחבר אל התורה, אל הכלל, וזוכה גם לתורה. אז אמרנו בקצרה את שני הנקודות האחרונות, שהפסוק הקדוש הזה בא לומר לנו, א', שזה לנו ולא לאומות העולם, וב', שזה לנו בתור כלל ולא לנו בתור אנשים פרטיים. אז נסכם שדיברנו על לפני מתן תורה ואחרי מתן תורה, שאנחנו מקיימים את המצוות רק משום שמשה חזר לנו עליהם, וזה תורה ציווה לנו משה את מה שהיה מורשה כהרגל מקהילת יעקב. דיברנו על ההבדל בתרומה שתרמו לנו האבות לעומת מה שתרמנו משה, והבאנו את השפת אמת שאמר שמשה נתן לנו את הנשמה והאבות הכינו את הגוף. לעומתו הרב זצ"ל אמר שהאבות בנו את המידות, הטבעיות הישראלית, ומשה נתן את הצד הלימודי, והוא אמר הטבעיות זה העיקר, ואצל המשיח זה הדבר המרכזי. ואחר כך סיימנו בנקודה שזה לנו ניתן, הפסוק הקדוש הזה אומר מה שמלמדים את הילד הקטנצ'יק, ולא לאומות העולם, ובית זה ניתן לנו רק בתור קהילת יעקב. ואם אדם לא מרגיש את עצמו קהילת יעקב, אז הוא צריך להתקין את עצמו, ואיך מתקין את עצמם? על ידי זה, לא רק שלומדים תורה, אלא לומדים תורה כחלק מעם ישראל, ולמען עם ישראל, כמובן, כדי לבנות עצמי, אבל לבנות עצמי כדי להיות תורם לכלל ישראל, את התרומה שתחבר אותי לכלל, וממילה תחבר אותי לקדוש ברוך הוא. וממילה אנחנו מבינים שגם מי שמוסר נפשו בצבא, ומי שמוסר נפשו בהתיישבות, ומי שמוסר נפשו בחסד, גם הוא יתחבר לכלל, ובסוף גם הוא יחזור בתשובה ויגיע למכון מאיר. שיהיה חג שמח.